הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא פיתוח האישיות של הילדים. האדם צריך להכיר את החסרונות שלו כדי לתקן אותם, אבל עוד יותר צריך האדם להיות מודע ולהכיר את המעלות שלו, כי המעלות שלו הם כלי העבודה כדי לתקן את החסרונות שלו, כך אומר רבי ישראל מסלנט. וההורים בהרבה מאוד מקרים, פעם אחר פעם, אומרים לילד, אל תעשה, אל תעשה, אל תעשה, פעם אחר פעם רוצים למנוע מהילד התנהגות שלילית, וזה נראה הגיוני, וזה נראה ענייני, אבל כדי שילד יוכל לרסן או למנוע התנהגות שלילית, חשוב וחובה שבבסיס של הנפש שלו תהיה הרגשה חיובית שלו עם עצמו. כדי לחזק ילד, צריך שילד יאמין בעצמו ביכולות שלו. כלומר, חשוב לייחס לילד מעלות ותכונות חיוביות שלו על עצמו, וככל שההורים מייחסים לילד מעלות ותכונות חיוביות, הילד מפתח את אותן תכונות יותר ויותר. לדוגמה, אומרים לילד כמה הוא שר יפה. הוא מאמין להורים שהוא שר יפה, ואז הוא מפתח את התכונה הזו, את הכישרון הזה יותר ויותר. יש הורים שחושבים שפועלים בהיגיון. הם אומרים, איך אני יכול לשבח את הילד? על מה? על שהוא חכם? אבל הוא לא כל כך חכם. על מה אני אשבח אותו? על שהוא שר יפה? הוא לא שר יפה. אין לי על מה לשבח אותו. על מה אני אשבח אותו? ואז ההורה מתבלבל. הוא חושב, אם יש מעלה, לכן צריך לשבח. אבל זוהי טעות. קודם כל צריך לשבח, ואז תגיע המעלה. כי כאשר מייחסים לילד מעלות ותכונות חיוביות, הילד מפתח את אותן תכונות יותר ויותר. כלומר, עצם האיחוס של יכולת מסוימת לילד, זה מעודד את הילד לפתח את אותה תכונה, את אותה גישה, לפתח מאותה תכונה יותר ויותר. ילד שפעם אחר פעם אומרים לו כמה הוא מתפלל יפה, כמה הוא חכם, כמה הוא עוזר, כמה הוא נדיב, איך שהוא מסתדר טוב עם החברים שלו, עם האחים שלו. כאשר אנחנו מייחסים לילד תכונות מסוימות, הוא מתחיל להאמין שיש לו את אותן תכונות, והוא גם אוהב את אותן תכונות, מזדהה עם אותן תכונות, הוא מפתח את אותן תכונות יותר ויותר. שהרי הילד לא יודע איך להסתכל על עצמו, האם הוא טוב או רם, וההורים כאן צריכים להרכיב לילד את המשקפיים, איך הוא אמור להסתכל על עצמו. והורים בטעות נשארים פסיביים ואומרים, בוא נראה לאיפה הילד יצמח. אם יצמח למקום טוב, נפרגן לו. אם יצמח למקום רע, נרסן אותו, נעניש אותו. זוהי טעות. ההורה לא אמור להישאר פסיבי מהצד, כמביט מסתכל ומצפה, אלא כיוצר פועל ואז מביט. ההורה הוא אמור לייצר את זווית הראייה של הילד על עצמו. ההורה הוא זה שאמור להרכיב לילד את המשקפיים. כאשר ההורים פעם אחר פעם יסתכלו על הילד ויאמרו כמה הוא חיובי, כמה הוא יעיל, כמה הוא טוב, כך הילד יתחיל להסתכל על עצמו, ועל בסיס זה הוא מתפקד, על בסיס זה הוא חושב, כי הוא מפנים שבאמת יש לו מעלות. איך? איך הילד יפנים שיש לו מעלות? כאשר הדמות הסמכותית, בדרך כלל ההורים, הדמות הזאת תפרגן, תעודד, תחזק. ילד עושה הרבה מעשים בחיים שלו. הוא מצד אחד נחמד, נעים, אמפתי, אכפתי, נותן, לומד, אבל מצד שני גם משעמם, מעצבן, מציק, מעיק, עצלן. הילד הוא הכל, הוא משתמש בכל התכונות האלה. העבודה של ההורים זה להיות צייד של המעלות הטובות. על המעלות הטובות לשים דגש, ולדעת קצת להתעלם מהתכונות השליליות, וגם כאשר יש צורך להעיר עליהם, שהמינון יהיה 1 ל-20. על כל 20 מחמאות אפשר לומר מילה אחת של ביקורת. ואם לא 20 מחמאות, לפחות 20 חוויות חיוביות. כאשר יש רקע של חוויות חיוביות, הביקורת היא לא מזיקה כל כך. יש צורך לחסן את הילד כדי שלא ייבהל. כמו שאומר הגאון רב חיים וולוז'ין, אנחנו בדור שקשות לא נשמעות. הילד רגיש מדי. למה הוא רגיש? האם אפשר להסביר את זה בגלל הסברים רוחניים עקבתא דמשיחא? הסברים של ירידת הדורות? הסברים של תרבות, שהתרבות המערבית שמה דגש יותר מדי על הרגשות? אפשר למצוא כל מיני הסברים, אבל זוהי העובדה. ההסברים רק אולי עוזרים להורים להפנים את העובדה, אבל העובדה היא קיימת. ילדים הם רגישים, ולכן זה לא אומר לא לתת ביקורות, זה כן אומר יותר לפרגן, יותר לעודד, יותר לחזק את הילד, יותר לעזור לילד שיוכל לראות את עצמו בזווית ראייה חיובית. זוהי עבודה של ההורים, ובהרבה מקרים זוהי גם העצלות של ההורים. ההורים אומרים ביקורות מעליבים משפילים, עוקצים את הילד, ואז לאחר מכן אומרים, מה לעשות, דור חלש, בדור הקודם ככה היו מדברים, ובכך האדם מצדיק את הטעות שלו, מקבע את החסרונות שלו, וחווה תוצאות שליליות רעות מאוד בחיים שלו, ולאחר מכן הוא בוכה על מר גורלו, ועל ירידת הדורות. אולי יש ירידת הדורות, אבל בהרבה מאוד מקרים ירידת הדורות היא לא רק אצל הילדים, אלא גם אצל ההורים, שזה לא ההורים של פעם. פחות מפרגנים, פחות מעודדים, פחות אוהבים, פחות מתעסקים בחיובי שיש בילד. וגם אם והיה, ויאמר ההורה, בדור הקודם זה לא היה כך. זה לא משנה. יש כאן ירידת הדורות של ההורים, שלא לוקחים אחריות. איך אני אמור להתייחס בצורה בריאה ונכונה לילד. העצלות של ההורים היא זו שמונעת מהם להיפתח אל הדרך איך לחזק את הילד, את זווית הראייה שלו על עצמו. ורק כאשר לילד תהיה זווית ראייה חזקה, איכותית ויעילה שלו על עצמו, אז הוא יהיה יותר פתוח לשמוע ביקורת, הערה, מכיוון שחייב הילד שיהיה לו בסיס איתן וחזק, שכן הוא שווה, שכן הוא יעיל, שכן הוא ראוי לאהבה, להערכה, ואז הביקורת לא מאיימת עליו, ואז הוא יכול לשמוע אותה. אבל אם והיה והביקורת, או כל ההתנהלות המרסנת של ההורים כלפי הילד, היא התנהלות שהיא קשה, אין שום מימד, מפרגן, מעודד ומחזק, הילד ידחה כל ניסיון של ביקורת, מצד ההורים כלפי הילד, ולא יהיה מוכן לשמוע. גם אם הוא יהיה מוכן לשמוע, הוא ישמע, אבל יחפש בתוך נפשו איך הוא מדחיק את זה, איך הוא מתעלם מזה, איך הוא מסיח דעת מזה. ולכן צריך ההורה להתרכז בעשייה הטובה של הילד. אם והיה והילד גילה רגשות חיוביים, אכפתיות, להדגיש, לומר כמה הוא התנהג יפה, כמה הוא התנהג בצורה נעימה, להדגיש, לומר כמה הוא שלט על עצמו, לומר כל הכבוד שאתה שולט על עצמך, כל הכבוד שאתה מתפלל, כל הכבוד שאתה לא מפריע, כל הכבוד שאם משהו מציג לך, אתה לא מתפרס בבת אחת, אלא מנסה לפתור את זה לאט לאט. כשילד הוא חרוץ, חשוב להדגיש את זה, לעודד, לחזק. לכל ילד יש תכונות שליליות ויש תכונות חיוביות. איך נפתח את התכונות החיוביות? התשובה היא כאשר ההורים ישימו דגש על התכונות החיוביות, ובכך הילד ישים גם כן דגש על התכונות החיוביות, ובכך גם הוא ירצה לחזק את אותן תכונות. כך גם הוא ירצה לפתח את אותם כישרונות. הרבה תלוי במה? איך שההורים ישימו דגש על התכונות החיוביות שיש לילד. ככל שההורה שם דגש על המעלות של הילד, כך הילד שם דגש על המעלות שלו. לא להפסיק לשבח, לחפש, לשבח, לחפש, לעודד, להיות סייד של שבחים, להיות סייד של מעשים טובים. יש ביקורת, אפשר לומר, אבל לא יותר מדי. לא כל שעתיים, אלא פעם ביומיים. לא בגלל שאין מה לבקר, אלא בגלל שכאשר מבקרים יותר מדי, אולי להורים זה נשמע הגיוני, אבל במציאות זה לא עוזר. אולי להורים זה נשמע רציונלי, אבל אמוציונלית, רגשית, זה פוגע בילד. אדרבה, זה פוגע והורס וגורם לילד לראות את עצמו כשלילי יותר מדי, ואז הילד מרגיש שאין לו כלים, אפשרויות, אמון שלו לתקן את עצמו, מכיוון שהוא יותר מדי מקבל ביקורות, והוא בתוך מעגל הקסמים שלילי בלתי פוסק של אתה ילד רע, אתה ילד שלילי, אתה ילד לא טוב, אז בכל אופן אני לא אצליח, אז למה להשקיע, למה להתאמץ? הרי הרבה תמון באמון של הילד בעצמו, וכדי שילד יאמין בעצמו, הוא זקוק שמישהו יעזור לו להאמין בעצמו. ומי יכול לעשות את זה? ומי יכול להרוס את זה? ההורים. זוהי העבודה של ההורים. שהילד יפתח דימוי עצמי חיובי שלו כלפי עצמו. ומכאן לנקודה נוספת. כדי שילד יוכל להרגיש טוב עם עצמו, כדי שילד יוכל להרגיש לא מנוצל על ידי אחרים, אלא נותן וגם מקבל מהם. שילד לא רק ירצה את האחרים, אלא יחפש חברים על ידי שהוא עושה מה שהם רוצים, אבל הוא גם מרוצה, לא רק מרצה. וכך הוא מרצה כדי להשיג חברים, אבל גם מרוצה הוא מקבל מהחברים. הדדיות, איזון. שלא יהיה כל הזמן מבטר או מתחנף לאחרים, כי זה לא בריא. למה? מכיוון שהילד הזה, אם יתפתח, גם מבחינה רוחנית הוא יסבול הרבה מאוד. למה? מכיוון שילד שגודל להיות מרצה כל הזמן, הוא אדם שלא נאמן לעצמו. בשלב המוקדם של החיים הוא לא נאמן למשחק שהוא רוצה, בשלב המבוגר יותר של החיים הוא לא נאמן לתורה ולמצוות, ואין בו את אב היגבל ליבו בדרכי השם. חשוב שילד לא יגדל בצורה כזו שהערך היחיד שיש לו זה לרצות את החברים, מכיוון שכאשר הוא מרצה את החברים, הוא לא פועל עם מקום של חסד, אלא עם מקום של פחד או לאבד חברים, איזושהי חרדת נטישה, ואז הילד יוכל בקלות רבה לוותר על הערכים שלו, על הרוחניות שלו, על הבריאות שלו. למה? כדי לרצות אנשים אחרים. ועבודת השם דורשת הרבה משמעת עצמית, נאמנות לערכים, לא להתרגש ממה יאמרו הבריות, אל יבוש מפני המליגים אלא ויגבל ליבו בדרכי השם. אומרת הגמרא, מסכת תענית בדף כף א', אילפא ורבי יוחנן היו לומדים תורה. הפרנסה שלהם הייתה דחוקה עד כדי עניות, לכן אמרו, נלך, נקום, נעשה עסקים בסחורה, ובכך נוכל להתפרנס. ואומרת התורה בספר דברים, פרק תדבב, אפס, כי לא יהיה בך אביון. כלומר, תיזהר שאל תבוא לידי עניות. זו משמעות הפסוק. הלכו למקום סחורה, ובדרך הם התיישבו תחת כותל רעוע. הם היו אוכלים לחם. באו שני מלאכי השרת, ושמע רבי יוחנן את אחד משני המלאכים שאומר לחברו, נפיל ונזרוק את הכותל הרעוע עליהם ונהרוג אותם, כיוון שהם מניחים חיי עולם הבא, כלומר לימוד התורה, והולכים לעסוק בחיי שעה, הולכים לסחורם. אמר המלאך השני, נניח להם, מכיוון שאחד מהשניים הולך להיות אדם גדול בתורה, ולא הגיע זמנו להיפטר מהעולם. מספרת הגמרא שרבי יוחנן שמע את המלאכים ואילפה לא שמע, ואז אמר רבי יוחנן לאילפה, האם שמעת איזשהו דיבור? אמר לו, לא. אמר רבי יוחנן, אם אני שמעתי ואילפה לא שמע, מה שמע? שאלה התכוון המלאך, ולי יעמוד מזלי ואגדל עוד בתורה. ולכן אמר רבי יוחנן לאילפה, אני חוזר אל לימוד התורה, ואני לא הולך לעסוק בסחורה, ובכך יתקיים בי מה שכתוב, שלא יחדל אביון מקרב הארץ. כלומר, לעולם יהיו אביונים ועניים בישראל. אם כן, אפשר ללכת ולהמשיך ולעסוק בתורה. רבי יוחנן חזר ללימוד התורה, ואילפה לא חזר, אלא הלך לסחורה. אומרת הגמרא, אילפה הלך לעיסוקים שלו, וכשהוא חזר, הוא כבר ראה את רבי יוחנן שהוא ראש ישיבה. אמרו אנשי המקום לאילפה, אם אתה היית יושב ועוסק בתורה, גם אתה היית מתמנה לראש ישיבה כמו שעשינו עם רבי יוחנן. כששמע את זה אילפה, הלך ותלה את עצמו בתורן הספינה ואמר, אם יש מי שישאל אותי על ברייתא דרבי חייא ורבי הושעיה, סידרו רבי חייא ורבי הושעיה את הברייתות כשיטת מי נשנית, אני אפשוט, ואם לא, אני אפול מתורן הספינה לים. כלומר, הוא רצה לומר, למרות שהלכתי לסחורה, בכל אופן למדתי יותר מרבי יוחנן, ולא שכחתי את תלמודי, אני יודע לברר את הברייתות שסידרו רבי חייא ורבי הושעיה. ואם כן, למרות שהלכתי לעיסוקיי, אני עדיין לא שכחתי את התורה. אומרים המפרשים, מה הייתה המטרה של אילפה כשהוא תלה את עצמו בתורן הספינה? האם הוא רצה להיכנס לתחרות עם רבי יוחנן ולומר מי יותר ראוי מי פחות ראוי? האם הוא רצה להוכיח לכולם שהוא לא שכח כלום? הוא רצה לומר להם, הגאונות שלו לא נופלת מזו של רבי יוחנן. אולי אפילו עולה על דרגתו וחוכמתו של רבי יוחנן. אבל בכל אופן, כדי להיות ראש ישיבה, כדי להיות בתפקיד רוחני, חייב להיות שבטי בבית השם כל ימי חיי. אילפה בוודאי המשיך בלימודו, והגמרה שם מתארת כמה הוא היה למדן ושקוע בתורה, ובכל אופן, המסר שלו הוא, ברגע שעולים אל הספינה כדי לצאת לעסקים, אז התפקיד התורני, ראש ישיבה, זה לא יימצא אצל מישהו לא שבטי בבית השם כל ימי חיי, למרות שאילפה המשיך בלימודו. ראש ישיבה לא נעשים בעזרת ידיעות, חריפות, בקיאות, למדנות, פיקחות, אלא על ידי תורתו קבע ומלאכתו ארעי. אצל אילפה, גם אם המשיך בהתמלתו וגרסתו בכל אופן, עדיין אין כאן תורתו קבע. ורבי יוחנן, הוא כן, ולכן כדי להיות רבי יוחנן צריך האדם להיות נאמן לערכים שלו, לרצונות שלו, לאמת שלו, וכדי שאדם יוכל לפתח כזו אישיות הוא זקוק להורים שיודעים לתת מענה, ביטוי, הערכה לרצונות של הילד, שלא יגדל להיות ילד שרק מרצה את האנשים האחרים. ודאי שבשלב מסוים של החיים הילד לומד שלא כל רצון זוכה למענה, אבל כן, חשוב שהנחת היסוד היא, כן, יש מקום לרצונות שלך, כי רק כך הוא יוכל להיות אדם שהוא ויגבל ליבו בדרכי השם, נאמן לתורתו, לא מרגיש שהוא חייב לרצות את האנשים האחרים, אלא גם נאמן לערכים שלו. לפעמים הילד אולי בטעות חושב שהוא מנומס, לא מביע את הרצונות שלו, אבל לפעמים זה לא מגיע ממקום של נימוס, אלא ממקום אחר, של הכנעה. הוא נכנע, הוא מכניע את הרצונות שלו, מה שגם יכול להיות רע, מכיוון שבעתיד זה ימנע ממנו מלקחת אחריות בחיים שלו ולהיות נאמן לערכים שלו. למה? כי כאשר יאמרו לו תעשה, תפעל, אין לו את הרצון לעשות ולפעול ולהשקיע, בגלל שמבחינתו כל מעשה שעושים תלוי בכמה החברה אוהבת את מה שהוא עושה, כמה מעריכים אותו, כמה אוהבים את זה, את מי זה מרצה, איזה מענה זה נותן לחרדת נטישה. ואם והיה וזה לא זוכה למענה, או זה לא מתגמל מבחינה חברתית, אז למה שאני אעשה את זה? הוא לא נאמן לערכים שלו, אין לו משמעת עצמית, אין לו את הרצונות שלו, וכך הוא יכול לברוח מאחריות, לברוח מאחריות בחיים שלו. הוא לא יהיה אחראי ומה לעצמו, למה אני כאן 70 שנה, 80 שנה, ימינו כצל עובר, למה אני פה? האם הוא פתוח לשאול את השאלה הזו? האם הוא פתוח לענות תשובה? תשובה שתיתן מענה בעולם הזה, בעולם הבא. אבל אם והיה והוא מפחד מהרצונות שלו, הוא מכניע את הרצונות שלו, הוא מבחינתו אדיש לחיים, וכמו היינו אומרים, מזלזל בעצמו. אין ערך לצרכים שלו, רצונות שלו. הדבר היחיד שטוב זה איך אפשר לרצות את האנשים האחרים. ובכך האדם לא יוכל להיות יהודי כשר, ירא שמיים, שנאמן לתורה ולמצוות, בצורה מוחלטת, גם אם והיה וזה לא תמיד יהיה נעים לכל החברה. לכן זה מתחיל כאשר הילד מפתח נאמנות לרצונות שלו. לא שילד חייב לקבל כל מה שהוא רוצה, אבל כן חשוב שהוא יביע, ידבר, ולאחר מכן ההורים יחליטו האם ראוי לתת, לא ראוי לתת. אבל לא לומר לילד, אסור לך בכלל לרצות, אסור לך בכלל לחשוב ככה, וכך מכניעים את הרצונות של הילד, וכך מכניעים את המצב רוח שלו, את הרצון שלו להצליח בחברה, בלימודים, בכל מיני עשייה זו או אחרת. לא פלא שהילד הזה יפתח אדישות לחיים שלו. אין הכוונה שהילד אמור להיות אגואיסט רק סביב עצמו, אלא מאוזן. תינוק, כשהוא נולד, הוא אגוצנטרי, הכל סביבו הוא מרכז העולם. הוא עסוק בסיפוק הצרכים שלו לצורך ההישרדות שלו. הוא יכול לבכות בשעה 2 בצהריים או בשעה 2 בלילה להעיר את ההורים שלו. למה? כי הוא רעב. הוא לא מרגיש את העייפות של ההורים שלו. הוא כועס, בוכה, מתלונן בכל רעש גדול, וכשהוא שמח הוא מראה את זה בצורה פשוטה מאוד. עם הזמן מתפתחת אצלו יכולת החשיבה הרחבה יותר. הוא מזהה שהעולם בנוי ממעגלים רחבים יותר מאשר רק הוא עצמו. ובנוסף לכך, החינוך וההגבלות של ההורים, ובכך הוא יותר ויותר מפנים שאין מקום להביע בכל זמן, בכל עת את הרצונות שלו, אלא צריך למצוא מתי כן, מתי לא, ובהדרגתיות הוא נעשה מדויק יותר בהדרגתיות הוא לומד לתמרן בין הרצון להכיר את הרצון שלו לבין הרצון של הזולת להכיר גם את הצרכים של הצד השני, ובכך ליצור את האיזון בין לגיטימה שהוא רוצה לבין לא לגיטימה שהוא רוצה. וכך בהדרגתיות הוא מוצא את האיזון בין הרצונות שלו לרצונות של האנשים האחרים, ובכך מפתח אישיות שתוכל להיות עבד נאמן לבורא עולם, עובד השם. מכיוון שהוא יוכל להיות יותר ויותר שלם עם הרצונות שלו, יוכל להרגיש יותר ויותר שלם וביטחון עצמי. ביטחון עצמי אין הכוונה שהאדם מרגיש שאין לו תלות בבורא עולם חלילה. לא פעם אנשים מתבלבלים וחושבים, אם יש ביטחון עצמי, אז איך יש ביטחון לבורא עולם? זה תרתי דסתרי, אבל זוהי טעות. זה לא תרתי דסתרי, עד רבה. זה הבא תעליה. ביטחון עצמי וביטחון בהשם הם לא שני מימדים סותרים, אלא שתי תכונות שעובדות ביחד, שני צדדים של אותו מטבע. כמו הביטחון של האדם, ביטחון עצמי אין הכוונה שהאדם אומר לעצמו, אני יכול להסתדר לבד, אני לא זקוק לאף אחד, אני סומך אך ורק על עצמי. זה לא ביטחון עצמי, זוהי מידת הגאווה. והיא פסולה, ולפי דעות מסוימות, זוהי עבירה דאורייתא. זה לא ביטחון עצמי, זו גאווה. זה דמיונות של בני האדם. זה לא ביטחון עצמי. ביטחון עצמי, הכוונה היא שאדם יודע שיש דברים שהוא אמור לעשות, והם קשים, והם מפחידים, ובכל אופן הוא יעשה אותם, הוא יתגבר על הפחדים שלו, ויעשה מה שנראה בשלב הזה של החיים לא כל כך קל, לא כל כך אפשרי, אבל בכל אופן הוא יעשה את זה. כי יש לו הנחת יסוד בסיסית שאומרת, מפחיד להביע דעה, מפחיד לדבר ברבים, מפחיד לעשות מעשה שאולי השכנים לא יאהבו, אבל אני יודע שזה המעשה הנכון. מפחיד לחזור בתשובה, מה יגידו השכנים, מה יגידו ההורים. והאדם מתגבר על הפחד, לא על ידי שהוא לא פוחד, אלא למרות הפחד הוא עושה בכל אופן. אם כן, ביטחון עצמי, הכוונה היא שיש מחסום לאדם, למחסום הזה קוראים הפחדים שלו, והוא נאמן לערכים שלו, למרות הפחדים שלו, והוא עושה והוא פועל למרות הפחד, והוא קופץ מעל המחסום. הוא לא תמיד יוכל להסיר את המחסום, הוא לא תמיד יוכל להסיר את הפחד, ובכל אופן הוא יעשה. למה? מכיוון שהוא נאמן לערכים שלו, למרות שאולי יצחקו עליו, יבזו אותו, אולי לא לגמרי יאהבו, אבל הוא כן, הוא יעשה. זה הביטחון העצמי, וזוהי תכונה שהיא חובה שתתלווה לביטחון בהשם. כי האדם לא יוכל להיות בטוח בהקדוש ברוך הוא, אם לא שהוא יתרגם את זה הלכה למעשה. להאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא יושב בשמיים, זה דבר נהדר, אבל להאמין שהוא גם כאן בארץ, ולחיות עם הקדוש ברוך הוא, כאן, הוא פה. אמנם כל מסתתר, אבל הוא פה. ולהיות נאמן לערכי התורה והמצוות, למרות שזה מדי פעם מפחיד, מעורר פחד, חשש, בהלה, אם אני אבטר על מקצוע מסוים, על תחום מסוים, על קשרים מסוימים, למען רצון השם, אולי אני לא אצליח, אולי אני אקשל, אולי אני לא אצליח להתמודד. דווקא הביטחון של האדם, שכן אני נאמן לרצונו של הקדוש ברוך הוא, ואני מרגיש פחד, חשש, בהלה, ובכל אופן אני אעשה. למה? כי אני יודע שמה שאומר הקדוש ברוך הוא, זה הטוב ביותר, כי אין אדם שומע לי ומפסיד. כך אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך, זקוק האדם להאמין ולבטוח בבורא עולם, וגם לבטוח בעצמו שהוא יוכל לממש את כוח הבחירה שלו כדי להיות נאמן לערכי התורה והמצוות. אם כן, ההורים שנותנים מענה לרצונות של הילדים, או לא תמיד נותנים מענה, אבל כן מתייחסים ברצינות לרצון של הילד. הילד אומר שהוא רוצה טיול, שהוא רוצה משחק, שהוא רוצה המתק, לא לבזות רצונות, לא להשפיל רצונות. הילד כועס, הילד מתעצבן, לא לומר לו רק אסור לכעוס, לומר לו, מבינים שאתה כועס, בכל אופן, בצורה הזו אסור, להרביץ אסור, אבל לכעוס, זה הגיוני, זה מובן, מותר לרצות, מותר לכעוס, אבל אסור. בשם הרצון להשפיל, לבזות, להעליב. כך בהדרגתיות יותר ויותר לומד הילד שמותר להרגיש רע, מותר לרצות, לא תמיד מקבלים מה שרוצים, וכך בהדרגתיות הוא לומד, מתי אני בוכה לא כדי להשיג משהו, את רגשות האשמה או את רחמי ההורים, אלא אני בוכה כי באמת קשה לי, והבכי עוזר למענה לפורקן. מתי אני אביע את הרצון, ויש סיכוי שאזכה למענה, ואם לא 100%, 20%, 50%, כך בהדרגתיות יותר ויותר לומד הילד לתמרן בין הרצונות והרגשות שלו בצורה בריאה ונכונה. אבל כאשר הילד פעם אחר פעם אומרים לו אסור לחוס, אסור להתעצבן, אסור לבכות, אסור לרצות, צריך כל הזמן להיות מושלם, להיות בסדר, אמנם זה לא נאמר בצורה הזאת, אבל ילד לא מבין מסרים על ידי מילים אלא על ידי אווירה, ואם האווירה היא כזו פעם אחר פעם, אל תבכה, אל תאמר מה שאתה רוצה, לא רוצים לשמוע אותך. בהדרגתיות לומד הילד להרגיש רע עם הצרכים שלו, עם הרצונות שלו. הוא לומד שהוא חייב להיראות מרוצה כל הזמן. וכך הילד אוגר בתוכו רגשות מודחקים. אסור להרגיש רע, אסור להרגיש עצוב, אסור לרצות. וכך הוא מדחיק רגשות, וזה גוזל אנרגיה, והוא לא יכול להתרכז בלימודים, הוא לא יכול להצליח חברתית, אולי קשב וריכוז. הוא מרגיש שאסור לרצות, אין לו יותר את האמון שמותר לו להביע מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, אין משמעות לרצונות שלו. ואולי אפילו אסור להביע רצונות, הוא מפחד שמה בטעות הוא ירצה משהו, הוא יאמר מה שהוא רוצה, שהרי אם הוא יאמר מה שהוא רוצה, עוד פעם, הוא יקבל סתירה מהמציאות. יאמרו לו, מה פתאום? מי אמר לך לרצות? מה פתאום אתה רוצה? תשמח עם מה שיש, אתה כפוי טובה. ועם האופי המסכן הזה, הסובל הזה, הוא ייגש אל התורה, אל המצוות, אל הישיבה, אל הסמינר. מה הסיכוי של האדם הזה להצליח? מה הסיכוי של הבחורה הזו להצליח חברתית או בלימודים? מה הסיכוי שלהם להתמודד בתוך חברה תחרותית, בתוך חברה של קנאת סופרים תרבה חוכמם? הוא ירגיש שם כנוע, מסכן, סובל, שהרי מי הוא שירגיש? מי הוא שתהיה לו דעה? מי הוא שבכלל מותר לו להביע את עצמו? מי הוא שמותר לו להרגיש טוב? וכשהוא יביע רגש, הוא עוד ירגיש רע עם עצמו, הוא יסתכל ימינה ושמאלה לראות האם הייתה איזושהי רעידת אדמה, הרי הוא אמר את מה שהוא רוצה. האם מישהו ביזה אותו? מישהו צחק עליו? הוא מרגיש רע עם עצמו, כי אסור להביע את הרגשות שלו, אסור לרצות. ומצד שני, כאשר הילד יותר ויותר לומד שכן מותר לבכות, מותר להביע רצונות, מותר לדבר, הוא לומד שיש משקל וחשיבות לרצונות שלו, לצרכים שלו, לשאיפות שלו, אולי לא תמיד זוכים למענה, לא תמיד כל מה שרוצים מקבלים, גם אם בוכים לא תמיד זה עוזר, אבל כן, מתייחסים, כן מותר לך לבכות, כן מותר לך לדבר, כן מותר לך שתהיה לך דעה. עם אופי כזה ניגש הבחור, ניגשת הבחורה, הבחור לישיבה, הבחורה לסמינר. מהמקום הזה יש להם יותר משקל וחשיבות, תענוג, אנרגיה, מוטיבציה, שאיפה, רצון להצליח בלימודים, להצליח חברתית. הם חווים את החיים, החיים לא עוברים לידם, אלא הם חווים את החיים בשיא העוצמה. הם חווים חוויית חברות, הם חווים חוויית לימוד, הם חווים חוויית תפילה, הם חווים את לימוד התורה, הם חווים את הקשר עם המורים, הם חווים את ההרפתקות והאתגרים החברתיים עם החברים, עם החברה. הם לא לומדים להיות אגואיסטים הכל סביב עצמם, הם לומדים שלחברה יש משקל, אבל גם להם יש משקל. לחברה יש חשיבות, אבל גם להם יש חשיבות. ובכך הילד יכול לקיים, והערבנה את דברי תורתך בפינו, ועבדת את השם אלוקיך בשמחה, בטוב לבב. כי מותר לו להרגיש, מותר לו ליהנות. הוא נהנה מסברה, הוא נהנה מדבר תורה, הוא נהנה מתפילה, הוא נהנה מחוויה רוחנית, הוא נהנה מקשר עם בחורים איכותיים בישיבה, היא נהנית מקשר עם בחורות איכותיות בסמינר. והענאה היא זו שמקשרת בין האדם לבין הערכים. אם והיה והערך הוא לא נותן מענה רגשי, אז הערך לא יופנם אצל הנער, אצל הנערה. איך יוכל להרגיש גשמק בלימוד? איך יוכל להרגיש גשמק בתפילה? איך יוכל להרגיש תענוג וחוויה בישיבה? כשבבסיס יש לו הנחת יסוד נפשית שאומרת, מותר לך להרגיש ותרגיש, תחווה, תואב את הרגשות שלך. רק עם מקום כזה, עם הכלים האלה, עם התכונות האלה, יכול הילד להנות מהחוויות הנהדרות שמעניקות לנו עולם התורה, עולם התורה לנערים ולנערות, מעניק חוויות מאתגרות כל כך, בחורים ובחורות מצליחים כל כך, מוצלחים כל כך, איכותיים כל כך, בתחום החברתי, בתחום הלימודי, בתחום העירת שמיים, מקפידים על קלה כבחמורה ומתוך שמחה, ויש כאלה לא יחידים אלא רבבות. כך היה וכך יהיה בידיים שלנו לעזור לילדים להיות חלק מאותו מעגל, מאותה שירת התורה. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, זוהי התורה. אבל כדי לחוות את זה צריך האדם להרשות לעצמו לחוות, ואת האישור לחוות רוכש הילד בגיל קטן כאשר הוא נמצא בבית ההורים שלו. בגישה שהצגנו הילד לומד להיות יותר בריא מבחינה נפשית, מרשה לעצמו להרגיש, מרשה לעצמו להביע את דעתו, את עצמו, מרגיש בטוח בעצמו, יודע להגדיר מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, לדוגמה בישיבה איזה חברים כן, איזה חברים לא, איזה סגנון לימוד כן, איזה סגנון לימוד לא, ובכך הוא מוצא את עצמו. הוא יודע מה נכון עבורו, הוא יודע היכן להיות נחוש ואיתן בדעתו, למרות הלחצים של החברה. ולהורים יש תפקיד מכריע, מגיל צעיר לטפע ולעזור לילד להכיר את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, שיביע אותם, שידבר, גם אם הוא לא זוכה למענה לכל אחד מהרצונות שלו. מותר להורים להביע רגשות, להביע צרכים, וכך הילד לומד שמותר לדבר על רגשות, זה חלק מהחיים. זה נורמלי, זה לגיטימי. מותר להרגיש עייף, שמח, עצוב, מפחד, כועס, רעב. יש מקום לרגשות חיוביים, יש מקום לרגשות שליליים, ואדם לא צריך להיבעל מרגש שלילי, כמו שלא צריך להתבייש מרגש חיובי. כשאדם מקבל את הרגשות והתחושות שלו, כשההורים נותנים לילד את האפשרות לקבל את הרגשות שלו, מתן לגיטימציה למגוון הרגשות של הילד, עוזר לילד להרגיש טוב עם עצמו, וילד שמרגיש טוב עם עצמו, ילד שלא נבהל מרגשות שליליים, ילד שלא מתבייש ברגשות חיוביים, יוכל להצליח טוב יותר במסגרות התורניות. כי הוא ידע להגדיר מה רע לו ולהתרחק מזה, או למצוא לזה פתרון ולהגדיר מה טוב לו ולהשיג את זה יותר ויותר. וכך יוכל גם הוא לומר, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.